COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, ואתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים, ודרגו את התוכנית חמישה כוכבים. היום 482 באוקטובר, ארבל, אגם, גדי, ברוכים הבאים לישראל, שמחים שאתם איתנו ואיתכם עוד חמישה אזרחים תאילנדים, שמחים בחזרתכם. ואנחנו מחכים לעוד 82 אחים ואחיות שלנו שעדיין בעזה, לא נוותר עד החטוף האחרון. השבוע חווינו חוויה של טלטלה בשווקים, ו... קצת אקטואליה, אני רוצה לדבר על זה. השבוע אנחנו חווים באמת טלטלה בשווקים, זה קורה בגלל סטארט-אפ סיני בשם דיפסטיק. זה סטארט-אפ שמתעסק ב-AI. החברה הצליחה ככל הנראה לפתח שיטה ייחודית שמאפשרת לה לאמן ולהריץ מודל AI ביעילות רבה, בלי צורך בהשקעה של עשרות מיליארדים, ולהשתמש בשבבים זולים של אינווידיה, לאו דווקא השבבים שהם המילה האחרונה. אז למרות שיש כאלה היום שכבר טוענים שזה פייק, אבל עדיין זה טלטל את בורסות העולם. קודם כל את מדד הנאסדק שמורכב ממניות טכנולוגיה, אינווידיה ירדה בצורה חדה, אחת הירידות הכי גדולות של השנים האחרונות, ומכיוון שהכל קשור להכל, זה גם השפיע על מדדים נוספים. גם מדד S&P ירד, וגם המדדים בבורסה הישראלית ירדו בחדות. אז אני רוצה לדבר על מה זה באמת עושה לנו, אנחנו כמשקיעים בשוק ההון. אז ככה, אם אתם משקיעים לטווח ארוך ואתם לא צריכים את הכסף ויש לכם מספיק זמן תיקון, אז לא לעשות כלום, פשוט לא להסתכל עד שהגל יעבור. אם חיפשתם הזדמנות להתחיל להשקיע, זה זמן טוב לבחון כניסה לשוק, כי עכשיו אתם יכולים לקנות סחורה יותר זולה, אבל קחו בחשבון שעדיין יכולות להיות ירידות בטווח הקצר. ואם אתם נכנסים עכשיו לשוק, אז תקחו בחשבון שהוא עוד יכול לרדת. אם אתם משקיעים לטווח קצר שנה-שנתיים, בשום אופן לא להיכנס לשוק, זה מאוד מסוכן. מובהר בזאת כי כל האמור להעיל אינו מהווה ייעוץ השקעות, וכל פעולה היא על אחריותכם בלבד. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה נחזור עם האורח שלי להיום.
כל כך טובה למחשבה,
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
היום אני מארחת את יוסי ברם, מומחה להשקעות נדל"ן ומנהל קהילת לקום מהקורסה לעתיד בטוח. שלום יוסי.
שלום שלום, איזה כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי.
איזה כיף, זה העונג שלי שאתה פה. אני קודם כל אשמח שאתה תציג את עצמך, תספר עליך קצת.
אוקיי, בשמחה. אז שמי יוסי ברם, אני בן 57, מרמת השרון, יש לי שלושה ילדים, רעות 28, דוקטור רעות, אופק בן 26, עובד בחברת הייטק ותבל עומדת להתגייס. אני בעצם התחלתי את הקריירה שלי בבנק לאומי למשכנתאות מיד אחרי הצבא, הייתי שם 12 שנים במגוון תפקידים. האמת היא שאחרי תואר ראשון ותואר שני, החלטתי ככה לפרוס כנפיים, זה היה כמו משפחה, ועברתי לחברת הייטק, אפרופו ידידנו פה, עברתי לחברת נס טכנולוגיות, והייתי שם.
סתם קמת בבוקר ואמרת, מי הבנק, אני עובר להייטק? זה לא וואו, שינוי?
וואו, כן, זה היה תקופה שלא עוזבים ככה את הבנק.
בנק לא עוזבים, כן.
וכמו משפחה, הייתה תקופה שאחרי 11 חודשים קיבלת קביעות, ובטח עם קביעות לא עוזבים בנק.
ברור. מוכר, מוכר וידוע.
כן, וגם אני זוכר שהייתי צריך להחזיר קצת כספים לבנק, כי מימנו לי תואר שני, ובסופו של דבר רציתי להתקדם הלאה בחיים, ועברתי לנס, ונכנסתי לנס בתקופה מאוד מאוד טובה, כי אני בעצם מוניתי למנהל לוגיסטיקה של אחת החברות. נס זה חברה שהייתה הורכבה מחמש חברות שנרכשו על ידי משפחת וולפסון, ואני מוניתי לימים למנהל לוגיסטיקה של החברה המאוחדת, וישבנו בקריית עתידים ברמת החייל, והיה לי הכבוד לאחד את כל החברות למקום אחד מבחינה לוגיסטית, וזה היה, צברתי המון המון ניסיון, כי קיבלתי עשרות אלפי מטרים לעשות בינוי, וזה נתן לי המון המון ניסיון, וגם שם עזבתי. כעבור 8 שנים התחילו תובנות של כל ההתפתחות אישית שמלווים אותנו עד היום. יודענו טוני רובינס ואבא שירה בני ורוברט שמין ואלון אולמן, והרגשתי שאני רוצה לעשות לביתי יותר. האמת היא שפשוט עזבתי.
היה איזה משהו, היה איזה טריגר שגרם לזה, או שזה בא מעצמו?
זה בא מעצמו כבר. לא היה לי כיף להגיע בבוקר, למרות שקוראים לזה להיות בתוך כלוב של זהב. כן. עם רכב ועובדים ומשכורת, ועד היום אני זוכר את הצעקות של אשתי, איך עוזב, אתה עוזב מקום כזה? ובאמת התחלתי לעסוק בנדלן, גיליתי את העולם הזה, ראיתי איך מתבצע כל התהליכים בתחום הזה.
למה דווקא, איך הגעת דווקא לנדלן?
חמילי זיכרונו לברכה קנה שתי דירות בבאר שבע, ואף אחד לא טיפל בהן, לא רצה לטפל בהן, ואני נכנסתי לטפל בהן, וגם בשנת 2004, כשהשתחררו לי כספים בקרן השתלמות, אז קניתי דירה בבאר שבע, ווואו, זו דירה שהמשקיעים, המקצועיים נקרא להם, כי יש שני סוגים של משקיעים, ענבר.
תכף נדבר עליהם.
יש משקיע נפוץ, יש משקיע מקצועי. אני קניתי דירה שהייתה נטושה, כשפתחנו את המקרר יצאו תולעים.
אוי
ואבוי. ולאנשים מן היישוב זה הכי גרוע, אבל למשקיעים מקצועיים זה הכי כיף שבעולם, כי הם רואים כבר את הוויז'ן הקדימה. וככה התחלתי, ולמעשה מה שאני עושה ועשיתי בנדלן, התחשלתי בתחום הזה כבר בנס טכנולוגיות, ושם זה היה תחום מסחרי, ופה זה תחום יותר של דירות, אבל כן, זה תשוקה. כשאתה מתעסק בנדלן, זה ממש תשוקה לקום בבוקר ולעשות ולתת ערך לאנשים, וזה נפלא.
מה אתה מוצא בנדלן עצמו שגורם לך לתשוקה כזאת גדולה? למה דווקא נדלן? כאילו, אפשר למצוא במלא דברים. אז מה גרם לך דווקא בנדלן למצוא את התשוקה, לעזור לאנשים?
תראי, נדלן זה אנשים, ואני איש של אנשים, וזה כיף גדול.
תמיד היית כאילו איש של אנשים גם בבנק, גם מנס טכנולוגיות? או שזה התפתח לאורך השנים?
אני רוצה להגיד לך שזה התפתחות. כן. התפתחות. שום דבר לא בא ביום אחד, ושום דבר לא קורה ביום אחד. זו התפתחות, ואני מניח שאני אספר לך בהמשך איך התפתחתי, אבל כן, נדלן זה אנשים ואנרגיה, וכשאתה עושה טוב, היקום מחזיר לך, ואני גם תמיד אומר לעצמי, וגם לכל הסובבים אותי, אף פעם אל תסתכלו על הדשא של השכן, הוא לא תמיד נראה כזה ירוק כמו שהוא נמצא, כמו שהוא נראה, ולכן אני מקפיד לראות את ההתפתחות שלי, וזה הדבר שאני...
אתה יודע מה אני אוהבת, שמעתי זה משפט יפה, הדשא של השכן ירוק כי הוא משקה אותו. ובפרברה זה מה שאתה אומר, אתה צריך פשוט להשקות את זה, אתה רוצה גם דשא ירוק, אז תשקע את הדשא שלך, תתפתח, נכון. תשקיע נכון. בעצמך.
בהחלט, בהחלט, מה שנקרא, תראה את המטרות והיעדים שאתה מציב לעצמך, ותעקוב אחריהן, וככה כן. זה מצוין.
כן, ואתה עושה את זה?
בהחלט, בהחלט, יש לי כל הזמן, יש לי... תזכורות, אם לא נתזכר בגיל שלנו, זה לא תמיד מגיע. יש לי תזכורות ודברים שאני עוקב אחריהם.
תזכר לתזכר.
ממש.
כן.
זהו, וכשעזבתי באמת את נס טכנולוגיות, אז התחלתי להשקיע. הצטרפתי לאיזשהו גוף שמטפל בעשירי המדינה. וראיתי איך עשירי המדינה נוהגים ופועלים. וקונים נדלן, וזה נתן לי המון ידע והמון ביטחון, ולאחר מכן, הייתי באיזושהי פגישת B&I, זה אחד הסניפים שלהם בהרצליה, ופגשתי חבר ששיפץ דירה בחיפה, ואני קורא לזה מאז שהכל היסטוריה, כי זה היה הטריגר באמת, היו לי 10 שנים שעסקתי בעצם בהשקעות לביתי, צברתי המון ידע, המון ניסיון, וגם כמו שאמרתי קודם בשני המקומות הקודמים גם התחום הזה ככה קצת גם עד היום אני משקיע אבל הייתה חסרה לי חברת אנשים אפרופו איש של אנשים אז בשנת 2018 התחלתי ללוות אנשים התחלתי, פתחתי קהילה שנקראת מהקורסה לעתיד בטוח, שבתחילת הדרך הוגדרה כהשקעות נדלן והתפתחות אישית, כי לא משנה מה אתה בוחר לעשות בחיים, ללא התפתחות אישית זה לא יקרה.
נכון.
כי יש מחיר לכל דבר, לאו דווקא בכסף. כשאתה רוצה לעשות דברים חדשים, אתה חייב לוותר על דברים אחרים, ולתת תשומת לב לדברים החדשים, ויש לזה זמן, מחיר, במקום לראות טלוויזיה, אז אתה עושה דברים אחרים, או זו דוגמה למשל.
אתה מדבר על משהו נורא 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 חשוב. כי אנשים לא מודעים לזה שיש מחיר לשינוי, ויש מחיר, כאילו, אנשים רואים רק את ההצלחה. הם לא רואים את העבודה לפני, והם לא רואים את המחיר שאתה משלם. ואני רוצה רגע להעמיק את הנקודה שאתה אומר, כי תמיד יש מחיר. לשינוי יש מחיר, אם אתם רוצים להתחיל להשקיע בנדלן לצורך העניין, כי אנחנו פה בהשקעות נדלן, אז זה אומר שאתם צריכים להתחיל ללמוד, להשקיע, זאת אומרת לפנות זמן ולהתחיל ללמוד, וצריך לחטט רגליים לפעמים להגיע לעסקאות, ויכול להיות גם הפסדים, זאת אומרת צריך לקחת בחשבון שגם יש עסקאות גרועות.
יש משפט שאומר שתקיף את עצמך באנשי מקצוע מעולים, והם ישמרו עליך מלסות טעויות שיעלו לך בכסף ובזמן יקר.
כן.
לכן אני אומר...
לא, אבל מה שאני רוצה להגיד, שלשינוי יש מחיר, אבל גם לאי שינוי יש מחיר. זאת אומרת, אם אתה לא עושה את השינוי, גם לזה יש מחיר, כי אז אתה יכול לשלם מחיר כלכלי במקרה הזה, או לא לדאוג לעתיד של המשפחה שלך, או לפספס עסקאות. זאת אומרת, יש מחיר לשינוי ויש מחיר לאי שינוי.
ברור.
וצריך לשים על המאזניים את המחיר לשינוי, אבל גם את המחיר לאי השינוי.
זה הכי גרוע, אי שינוי, כי אנשים חושבים שאם הם יושבים על הגדר ונקרא להם משקיעי ספה או משקיעי רשת, שהם רק מסתכלים ולא רואים, בסופו של דבר, זה שאתה לא עושה צעדים לטובת ביתך ומשפחתך, אתה לא תורך במקום.
זאת אומרת, אתה חייב לקומה ספה, כמו שאתה אומר.
אתה הולך לאחורה בחיים.
ברור, ברור.
נכון, ולכן קראתי באמת לקהילה שלי, מהקורסה לעתיד בטוח, ואת התאבת וקראת לאירוע שלנו היום מהקורסה להשקעות נדלן, וזה נפלא.
כן, כן, כי אני באמת, בעולם שלי, כאילו כשאני פוגשת אנשים, אני רואה אנשים שיושבים על הספה, בגלל זה נורא התחברתי לשם, כי אני רואה אנשים יושבים על הספה, ומתלוננים, ומתלוננים על, על החיים שלהם, ועל הממשלה, ועל המשפחה, ויש הרבה מה להתלונן, אבל גם בסופו של דבר זה אחריות שלנו, וקום, ותעשה מעשה. ויש מחיר שאתה משלם על הפחדים, ויש מחיר שאתה משלם על החלומות, אבל אם אתה לא תשלם, אם אתה לא תהיה מוכן לשלם את המחיר לחלומות, אז אתה תישאר באזור נוחות שלך, שהוא רק, הוא לא באמת אזור נוחות. זאת אומרת, זה רק נראה כאילו זה נוח, אבל
ללא ספק,
זה הופך להיות לא נוח.
בהחלט, בהחלט. כי הפחדים, אם אתה מבודד אותם, אתה מפצל אותם לסעיפי משנה, אתה מבין שזה לא ממש נורא. כי הם נובעים בדרך כלל בעיקר מחוסר ידע. וכשאתה מקשיב לפודקאסטים, כמו התוכנית הנהדרת שלנו, וכשאתה קורא ספרים, ואתה הולך לאירועים, ואתה משוטט ברשת, וכן, הרבה אנשים יודעים שנדלן זה לא תחום העיסוק שלהם, והם פונים למנטורים, כדוגמתי למשל, או כהרבה קולגות שלי, והם מובילים להם את הדרך, כי כל אחד עושה בתחום העיסוק שלו. אני, אם למשל, אני 24-7 עוסק בנדלן, ואני קם בבוקר בתשוקה ובחדווה למה שאני עושה, אני נותן ערך לאנשי החברי הקהילה שלי, והם לא חייבים להיות לקוחות שלי, אבל עצם זה שאני נותן להם ערך, הם רואים בערך שאני נותן להם בסיס טוב ללכת ולעשות את הדברים בעצמם.
ובסופו של דבר, אבל צריך לקום ולקחת את ההחלטה ולעשות אותה. זאת אומרת, אתה צריך לקום ולעשות החלטה, כי היא החלטה, היא גם החלטה, רק היא החלטה לא טובה.
חד משמעי, אנחנו כולנו יודעים שממשכורת אי אפשר להתעשר, ואי אפשר נכון. לעשות צעדים, אלא רק בעסקים. אז הרוב באמת משלבים נדלן עם שוק ההון, אפרופו אינווידיה של אתמול, אבל אנחנו יודעים שזה מכה קלה בכנף.
לא, אני בעד לבנות שני רגליים, כי אני אומרת, אתה חייב שיהיה לך פיזור, ואתה חייב שיהיה לך גם רגל בשוק ההון, וגם רגל בנדלן, כי
בהחלט,
אחד מאזן את השני, זה איזונים ובלמים, אחד אגב, עולה, אחד יורד.
אגב, גם אם אנחנו לא משקיעים בשוק ההון, אנחנו יודעים שהפנסיה שלנו, וקרנות נכון. ההשתלמות שלנו, וכל הדברים שלנו מושקעים בשוק ההון.
לא, אני גם אגיד לך עוד משהו על שוק ההון, ששוק, זאת אומרת, כדי לקנות נדלן, אתה צריך הון, ואתה צריך לצבור אותו, אז הדרך הכי טובה לצבור אותו במהירות היא שוק ההון.
כן, אבל יש לי הערה בונה לספר את זה, ולהגיד לך שבנדלן, להבדיל משוק ההון, יש מינוף.
אבל אתה לא יכול לקנות, אתה צריך הון, אתה צריך להתחיל עם 350-400 אלף שקל, ואת זה אתה צובר בשוק ההון, ואז אתה יכול...
לא מתווכח.
לא מתווכח,
אני מסכים. מה שתגידי, אמן.
טוב, אבל אני רוצה, אוקיי, אז
עכשיו, אפרופו אירועים מכוננים,
כן.
אי שם ב-2018 התחלתי לעשות סיורי משקיעים ברחבי הארץ, ללא עלות, והבאתי מאות משקיעים כל פעם לעיר אחרת, וזה היה נפלא, כי א', הם קיבלו ערך בשטח, אפרופו, יש לנו סיור משקיעים בקריות בשבוע הבא, בשביעי לחודש, מי שמעוניין בשמחה, וב', כבר גם הכירו אנשים התחילו להכיר אותי ואת היכולות שלי ואת הידע שלי ואת הערך שאני נותן. ועצם זה שהקהילה נפתחה ונותנים ערך, זה נפלא.
נהדר, כן.
לא, שלא על מנת לקבל. בסופו של דבר, היקום יודע להחזיר. נכון. אבל חד משמעית שלא על מנת לקבל.
מדהים.
כי אני תמיד אומר, חבר'ה, תבואו אותי, תיעצו איתי, והרבה עושים את זה. כי חשוב לי שאנשים לא יתגלחו על הזקן של עצמם, אלא ילמדו ממה שאחרים עושים, וזה נפלא. לצערי, לא כולם ככה, אבל זה בסדר, כל אחד ודרכו.
אני רוצה באמת לשאול אותך, באמת, אם לקוחות באים אליך, למה חשוב לאפיין את המטרות ואת הצרכים שלהם? כי בטח מגיעים אליך כל מיני סוגים של לקוחות, נכון?
בהחלט. אז אני רוצה להגיד שאני בשוטף שלי, באינטראקציה עם כל מיני סוגים של לקוחות, אם זה חבר'ה צעירים בני 20, אפילו 18, ורווקים ומשפחות וזוגות צעירים וגם אנשים מבוגרים. והכי חשוב זה לאפיין את הלקוח או את המשקיע ולתת לו את הצרכ, את הפתרונות למה שמתאים לו. כי אחרת, אם לא נעשה את זה, אז אנחנו א', נחטא למקצוע שלנו שאנחנו עוסקים בו, וב', זה בעצם לא יעשה מה שמתאים לו, ובעצם הוא לא יתקדם בחיים.
אז כשבא אליך לקוח, אתה עושה איתו אבחון מה מתאים לו? מה המטרות שלו, ולפי זה אתה בוחר לו את ה...
כן, בהחלט. אני ממש חוקר אותו לעומק, וגם אני, אנשי הצוות שלי גם התאמנו בזה ועושים את זה בצורה ממש מוחלטת, כי אחרת אי אפשר להתפתח. אז אני שואל, למשל, משכורות, האם זו דירה יחידה, דירה נוספת, האם יש משכנתה, אין משכנתה, כמה ילדים יש, כי יש לכל הדברים האלה השלכות, מיסוי, השלכות על מה להשקיע, לאיזה טווח ההשקעה, האם זה טווח של שנה, שנתיים, או לטווח של 10 שנים, כי לכל אחד שבא אליי, הוא עולם ומלואו בסופו של דבר, ולכן אני מתאים לכל אחד את הפתרונות שמתאימים לו, וזה נפלא, כי אחרת זה פחות נעים לעשות את זה.
איך זה משנה אם קונים דירה לילדים, או קונים דירה לפנסיה למשל? איך זה בא לידי ביטוי בשטח? איך זה משנה?
האם קונים דירה לילדים או דירה לפנסיה? אז תראי, דירה...
למשל, נתתי סתם שתי דוגמאות שנראה לי שונה, אבל...
אז תראי, דירה לילדים, אז בסופו של דבר, זה תהליך שאנחנו רוצים הגדלת הון. אז בשביל זה אנחנו נשתמש בחוקי המיסוי שמאפשר דירה יחידה. אגב, ההמלצה היא דירה ראשונה, או כמו שבאמת קוראים לה, זה דירה יחידה, כי אפשר לשחזר את הדירה היחידה כמה פעמים וליהנות מתהליכי המיסוי. אז תמיד אנחנו ממליצים לקנות דירה יחידה בארץ, קודם כל, ואחר כך להיכנס לכל מיני הרפתקאות. למה? כי בדירה יחידה יש, אין מס רכישה עד סביב ה2 מיליון שקל, וגם יש 75% משכנתה, וזה דבר נפלא. בדירות לפנסיה, אז אנחנו נרצה תשואה, או נקרא לזה הכנסה חודשית, ושם אנחנו נרצה כמה שיותר, לקבל כמה שיותר כסף, ושייתן לנו השלמת הכנסה מעבר להכנסות של ביטוח לאומי או פנסיה ממקום אחר. וזה הבדל מהותי, כי כשאתה בגיל צעיר חשוב לך מאוד להגדיל את ההון שלך. וזו למשל ההבדל, זה למשל ההבדל בין שני הסוגיות שאלת.
למשל, כן. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אנחנו נמשיך.
בכיף.
בסוף כשזה נגמר, יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף, אני חושב איך שהזמן יכול לעוף, אבל בסוף כשזה נגמר, יש סיבה לכל דבר. אור גדול עיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז. ואם יכולתי רק לזכור אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל ויותר כבר לא צריך לשאול. אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות, להתחיל הכל מההתחלה כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר, כאן לא מתבזבז. להתחיל הכל מההתחלה כמו נמשור.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
יוסי, רציתי לשאול אותך, איזה סוגי השקעות באמת יש? דיברנו על זה שלכל אחד צריך להתאים את את הסוג השקעה, אז רציתי לשאול אותך איזה סוגי השקעות יש, מה היתרונות של כל סוג, מה החסרונות, מה הסיכונים?
אוקיי, נפרוט את זה.
יאללה, בוא.
אז יש לנו דירה יד שנייה. דירה יד שנייה זה משהו שרוב האנשים קונים.
זה נראה מאוד לא מורכב, אני חייבת להגיד. זאת אומרת, לרוב האנשים זה נראה נורא פשוט. אה, מה הבעיה? נלך, נחפש דירה. ניקח משכנתא ונקנה. כאילו, זה נשמע לרוב האנשים חושבים שהם יודעים לקנות דירה שנייה. יש בזה מורכבות?
ברור, את יודעת למה. כי למה? היום בשיחות סלון... כל שיחת סלון, את יודעת מה הנושא? נדלן.
כן.
אחרי
נכון.
המלחמה, נדלן מדבר.
נכון.
אז אני רוצה להגיד לך שהנושא הזה של דירה יד שנייה, צריך לעשות חקר שוק ולהבין, אני קורא לזה להיות חתול רחוב. אם אתה רוצה לעשות את זה בעצמך, תיקח לך או שכונה בעיר גדולה, או עיר קטנה את כל השכונה, ותהיה חתול רחוב, ככה תגיע, תדפוק הדלתות, תדבר עם ועדי בתים, תדבר עם הזבן, עם האיש המקולת, וככה תגיע לעסקאות מיטביות שלא נמצאות בשום מקום. האמת היא שלא כל האנשים עושים את זה, כי הם נמצאים באיזשהו
אירון נוחות. האמת היא שרוב האנשים לא עושים את זה.
נכון, האמת, כן. אז
המטרה... אתה ממש צריך ללכת... לראות 30, 40 דירות, כאילו ממש לחקור את כל השוק, להבין.
בהחלט, ואני רוצה להגיד לך שהמטרה פה זה לזהות הזדמנויות שלא קיימות בשוק, ולקנות דירות סביב 15,000, 15% מתחת לשוק. פעם היינו אומרים גם 20, אבל הנה אני כ...
אתה, ויש כאילו ערים שידוע שיותר, כאילו יש איזשהו נקודות אצבע, או כללי אצבע שאני יכולה לדעת שכדאי לי ללכת לעיר מסוימת, או שאני יודע...
כן, בהחלט, בהחלט.
על מה לשים דגש?
אני אגיד לך על מה לשים דגש. קודם כל, כשאנחנו מדברים על עליית מחירים, אז יש עלייה ארצית של 8%, 7%, שכל פעם זה משתנה מה שמלאים אותנו בתקשורת, אבל זה משהו שנועד למשקיע הנפוץ לשמוע את זה. אני ממליץ למאזינים שלנו ולצופים שלנו לנקוט בשני סוגים של פעילויות. אחד, לבדוק ערים שכביש 6 הולך להגיע אליהן, ערים שבונים בהן אוניברסיטה חדשה, בית חולים חדש, כל הערים, ערים שראש העיר דוחף, ערים שמערכת החינוך מאוד מאוד טובה, ערים שיש להן הגירה חיובית, ערים שבונים להן אזור תעשייה חדש, כל הפרמטרים שעכשיו סיפרתי, יוצרים ביקוש באותן ערים מעבר לערים אחרות.
איך יודעים? איך יודעים לאן כביש? כאילו איפה מוצאים את המידע הזה?
בעיקר באתרי כלכלה, בעיתוני כלכלה,
בלשכת הלמ"ס,
כן, בהחלט, בלמ"ס, באתרים של אותן רשויות. אלה ערים שמובטח לאותם משקיעים שיכנסו אליהן תשואה או עליית ערך הרבה יותר גבוהה מסתם סטטיסטיקה ארצית.
אבל יכול להיות מצב שאני אקנה, זאת אומרת, יש איזה סיכון בלקנות דירה שנייה? יכול להיות שאני אקנה דירה וזה לא יהיה טוב? וזה תהיה השקעה לא טובה?
תראי, חשוב מאוד להגדיר את הציפיות מראש, כי אם אתה מגדיר לעצמך מטרות, יעדים, ובעיקר תוכנית עסקית לביצוע המהלך, אז אם אתה עושה את הכל בצורה מקצועית מראש, האכזבות יהיו פעוטות. זאת אומרת, ככל שאתה מגביר את המקצועיות, וזה יכול להיות בעזרת מתווך מנוסה שיקח אותך יד ביד. אגב, הרבה אנשים לא כל כך אוהבים להשתמש במתווכים. אני יכול להגיד לך שמתווכים, אם עובדים איתם בצורה, אם אתה נכנס לרשימת הזהב של המתווכים, אתה יכול לקבל עסקאות פצצה, או בוננזה, איך שזה נקרא. אז אני יכול להגיד לך שככל שעובדים בצורה מקצועית, הסיכויים לטעות הם פוחתים משמעותית.
היה לך, יש לך מקרה של, שראית של מישהו שהלך לקנות דירה להשקעה יד שנייה לבד ועשה טעויות? עשה איזושהי טעות שהייתה, אומר לו לא, לא לעשות את זה, לא לקנות?
כן, בהחלט. אם אנשים לא מבינים, אז הם עשויים לקנות דירות שהם בלי היתרים, או שצריך לעשות שיפוץ עצום, והם לא נקחו את זה בחשבון בתוכנית העסקית שלהם.
או לא בנו תוכנית עסקית מלכתחילה.
או לא בנו, זה הכי פשוט לא לבנות. אני יכול להגיד שמשקיע מקצועי נקרא לו, הוא נכנס לדירה, ותוך דקה הוא כבר ידע בכמה הוא ימכור אותה, לא בכמה הוא יקנה אותה. היום משקיעים מקצועיים לפעמים לא מגיעים גם לדירות. או שאני ממליץ לכל הצופים שלנו, ברגע שהם נמצאים בתהליך ויש להם דירה חמה מאוד על המדף שהם קיבלו טלפון, לעזוב את הכל, לעזוב את כל מה שהם עושים ולנסוע ולקחת את הדירה, אם כמובן מה שנאמר להם בתיאוריה עונה על הציפיות. אז כן, בהחלט. אני רוצה לתת עוד טיפ, מעבר לעליות מחיר של ערים שדיברנו עליהם, שהן הרבה יותר משמעותיות מעלייה ארצית שנכתבים בתקשורת, יש ממד מסוים של קניית דירות שלא תמיד מתייחסים אליו, ואני אסביר במה הדברים מזה. יש אנשים שמוכרים דירות, הם לא מבינים במחירים של השוק, והם מוציאים דירות למחירה בסכומים עזועים.
למעלה או למטה?
למעלה זאת תהיה דירה שנקרא דירה שרופה.
אוקיי.
למטה, הכוונה שלי היא למטה.
אוקיי.
אז כן, אז לעקוב אחרי הדברים האלה, ואחת לא יכול לצאת לכם הזדמנות כזאת. דירות נוספות שאני ממליץ להתמקד בהן, זה דירות של אנשים שמתגרשים לא עלינו. אחד לכמה? שניים? שלוש?
שניים, כן. היום הסטטיסטיקה מדברת על אחד לשניים.
אחד לשניים, צר לי לשמוע.
כן,
חשבתי עצוב. חשבתי ששלוש. דירות כאלה, באמת נקראות דירות שהן ככה אפשר להגיע למחירים מטורפים, בגלל מאבקים בין שני בני הזוג, של כל אחד יש את העורך דין שלו. אז כן, אני יכול להגיד לך שאני, יצא לי לקנות דירה כזאת, שהייתה המון זמן בשוק, והיא גם נשרפת, דירה שנמצאת הרבה זמן בשוק, היא נשרפת. כן, וקנינו דירה, והלקוחות שלי עשו 200,000 שקל. זה לא רע, לעומת ההשקעה שלהם, שהייתה, קנינו דירה בסביב 350,000 שקל, והיא נמכרה דירה סביב 600,000 שקל, עם שיפוץ כמובן, וגם הייתה דירה מוזכרת. הסוג השלישי שאני רוצה לתת טיפ למאזינים שלנו, זה דירות ירושה.
אוקיי.
דירות ירושה, וואו, זה אנשים שבדרך כלל לא גרים באותה עיר שהדירה נמצאת בה, והם קיבלו ירושה מכל מיני קרובי משפחה, וזה בין הדברים הכי טובים, כי הם לא מבינים בנדלן, והם רוצים רק להיפטר לדירה.
וזה גם כמה, תמיד כמה יורשים.
לפעמים זה כמה דירות יורשים, כן, בטח. וזה עסקאות, שלושת הדברים האלה שאמרתי, ירושות, גירושין, מחירים לא הגיוניים, תרוצו, תרוצו ותזהו את העסקאות האלה, ופה אני שוב חוזר לרשימת הזהב של המתווך, ש... אם אתה תשמור עליו עם קשרים, על קשרים טובים, תזכיר לו את נוכחותך לפחות פעם בשבוע, שבועיים, אתה תדע לשלם, לקבל עסקאות ברוננזה, וגם אם לפעמים אתה תידרש לשלם מעבר ל-2% פלוס מע"מ.
מדהים.
רוב החבר'ה, רוב הישראלים רוצים דירה בלי תיווך. דיברנו על זה. אבל אני נותן איזשהו קו מחשבה שונה קצת.
אני רוצה לעבור לסוג אחר של עסקאות, התחדשות עירונית.
וואו. התחדשות עירונית זה תחום שנכנס בשנים האחרונות, ואני רוצה להגיד לך שהוא ילווה אותנו בשנים הקרובות ביג טיים. כי מה שקורה, אין כמעט קרקעות במדינה, בטח ובטח לא באזור המרכז. והרבה חברות ותיקות הקימו חברות בנות של התחדשות עירונית. אז נכון, טווח הזמן של התחדשות עירונית, הוא בין 7 ל-10 שנים. ככה אנחנו אומרים את זה בכלל אצבע. ויש לנו פה מהלכים שאתה בעצם יכול לקבל דירה חדשה, במה שנקרא, אם קנית סביב דירה סביב מיליון שקל, אתה יכול לקבל דירה תור בין 7 ל-10 שנים, בדירה שתהיה בשווה 2 מיליון שקל. ומי שהוא משקיע לטווח ארוך, אני ממליץ בחום לקחת את זה בשתי ידיים. אבל... יחד עם זאת, התחדשות עירונית היא מלווה בהרבה הרבה תהליכים, בבחירת נציגות של דיירים, בהחתמות וכל מיני תהליכים של הוצאת תב"ע ואחר מכן הוצאת היתר. יש לפעמים תהליכים שהם מתעכבים, והכלל אצבע אנחנו מדברים על בין 7 ל-10 שנים, אבל אני מאוד 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 ממליץ להשקעה לטווח ארוך להיכנס לתהליך של התחדשות עירונית. עכשיו, לא בהכרח חייבים להישאר עד המחירה. אפשר, ככל שהשלבים מתקדמים של התהליך התחדשות עירונית, אז כבר הערך של הדירה עולה.
זהו, אבל איך אתה יודע שאתה לא נכנסת בסוף של הערך? כי הערך הרי, ככל שאנחנו מתקדמים בשלבים, כבר הערך עולה, אז איך אני יודעת שעדיין שווה לי... להיכנס לעסקה הזאת.
אז אנחנו צריכים לעשות בדיקות.
אוקיי.
ובאמצעות אנשי מקצוע, ובאמצעות עורכי דין, אנחנו יודעים באיזה שלב העסקה נמצאת. ואגב, יש גם תהליך שהוא נקרא 38-1, שהוא בעצם חיזוק הבניינים. וזה לא התחדשות עירונית כמו שאנחנו מכירים של פינוי-בינוי, שהוא גם קיים, וכל אחד במסגרת התקציב שלו, במסגרת המטרות שלו, יחליט מה הכי מתאים לו. התהליך היותר דומיננטי זה פינוי-בינוי, שהורסים את כל הבניין ובונים מגדלים או בונים בניין חדש.
אני רוצה לעבור לסוג השלישי של עסקאות שאני יודעת שזה ההתמחות שלך היום, פריסל.
ההתמחות שלי, להזכיר לך, זה להתאים ללקוח מה שמתאים לו.
אוקיי, נכון.
לא בהכרח פריסל. אוקיי,
אז תספר לנו על פריסל, באמת, מה היתרונות של זה, מה החסרונות, מה הסיכונים?
אוקיי, פריסל זו מילה מאוד כללית. זו מילה שמדברת על קניית דירות על הנייר, ויש בעצם כל מיני פריסלים. אז כלל אצבע אחד שאני רוצה לתת, זה פריסל משווק באמצעי התקשורת, כמו בפייסבוק, ברשתות. תדעו לכם שזה לא פריסל אמיתי. פספסתם את הרכבת. פריסל אמיתי זה פריסל שבעצם עדיין אין היתר, והקבלן מוכר מה שנקרא לפרנדס אנד פמילי, או לקהילות של משקיעי נדלן שנכנסו לזה בשנתיים האחרונות, ושם המשקיעים יכולים לעשות ערך ממש משמעותי.
זה לא מסוכן, לך... כי יש הרבה קרקעות שהם, כאילו אומרים שהם לאפשרה, אבל הם לא באמת לאפשרה.
כן, אז אני אגיד לך
ש... או שהם מהצד הלא נכון של הים. כאילו יש המון עקיצות בתחום הזה.
אז אני אספר, כן. יש כמה סוגים של השקעות כאלה, ואני אנקוב בהם. אני יכול להגיד לך שפריסל, לאורך השנים, תמיד היה דומיננטי. יש חברות מאוד ותיקות, כמו אלדר, כמו סניר, כמו אמבסד. יש כל מיני חברות שכבר... עשרות שנים עושים את זה. אבל הפריסל הקהל הרחב התחיל בשנתיים האחרונות. למה זה התחיל? מכיוון שהריביות עלו, חברות הבנייה התקשו למכור, ואז הם צצו הרבה, כמו פטריות, צצו הרבה שחקנים שמוכרים פריסלים. אבל כמו שאמרתי, הפריסל זה לא פריסל אמיתי. כשמדובר באמצעי התקשורת. עכשיו, יש מה שנקרא זכות לדירה, או קבוצת מה שנקרא רכישה. אז קבוצת רכישה או זכות לדירה זה תהליכים יותר ארוכים, וזה תהליכים שהם לא מתאימים לכל אחד. כשאני מדבר על פריסל, זה לקנות דירה עם חוק מחר, בעקבות פרשת חפציבה שהייתה לנו בעבר, המדינה עשתה סדר בדברים האלה, ואני יכול להגיד לך שאם אתה קונה פריסל אמיתי, מתחת לרדאר, שאף אחד לא שמע עליו, אז אתה בדרך כלל משלם 7% בנאמנות. הכסף אפילו לא הולך לקבלן, הוא הולך למשרד עורכי דין ששומר עליו בנאמנות, עד לקבלת ההיתר. כשמקבלים את ההיתר או סלש פנקס שוברים, כלומר יש בנק מלווה, אז כבר העסקה נכנסת לתלם שלה. ויש המון הטבות שהן מה שנקרא נכנסות למעגל הזה של הפריסל המוקדם, אם זה ללא הצמדה, או עסקאות שהקבלן מממן גם את העורך דין שאתה אמור בסופו של דבר, הוא נקרא עורך דין קבלן, שבסוף דבר אמור לרשום את הדירה על שמך בטאבו. או עסקאות שאנחנו מממנים עורך דין של הקונה כמסגרת חבילה שלמה. יש הטבות מיזוג, הטבות של שינויי דיירים בסכומים מסוימים. יש המון חבילות שבעצם... בפריסל האמיתי אתה יכול לקבל אותן. מעבר לזה, יש לך הטבה משמעותית גם במחיר.
מחיר, כן.
למה? כי ברגע שהקבלן מכר את אותו מספר דירות שהוא היה צריך למכור, והוא כבר קיבל את ההיתר והוא יוצא לרשתות, מהר מאוד המחיר עולה. וזה נפלא. יש עוד איזשהו סעיף שנקרא הסבת ערבות, שגם נכנס בשנים האחרונות, שאני פחות מאמין בו למען האמת, שזה בעצם מאפשר לך למכור את הדירה עוד לפני האכלוס שלה. יש עם זה כל מיני בעיות. אני חושב שאתה צריך לקנות דירת פריסל אחד שמסוגל להשלים את העסקה. והיום הרשויות הקשיחו והן בודקות, בעיקר כשיש הלוואת קבלן. יש עסקאות שהן עם הלוואת קבלן ובלי הלוואת קבלן. בדרך כלל ב-10.90, 15.85 זה עם הלוואת קבלן, 20.80 כבר זה בלי הלוואת קבלן. והבנקים, בנק ישראל החמיר את הנושא הזה, והיום... כל מי שלוקח הלוואת קבלן, הוא נדרש לעשות חיתום מלא. כאילו הוא לוקח את ההלוואה היום, ואז אם הוא לא עומד בזה, אז לא נותנים לו את הדירה. בתחילת התהליך של הלוואות קבלן וכדומה, אז הוא היה עובר חיתום רק על ההלוואת קבלן.
אתה מדבר על הקבלן שעובר חיתום או על הבן אדם שעובר חיתום?
הבן אדם, הלקוח.
הלקוח.
למה? כי... בסופו של דבר, הלוואת קבלן, הן באות להיטיב עם הקבלן. הקבלן משלם לך את הריבית לאורך כל חיי ההלוואה שלקחת, ובסוף אתה כבר מתמודד עם המשכנתא. אבל אני רוצה להגיד שבשנתיים האחרונות הרבה חבר'ה נכנסו להלוואות קבלן, להלוואות 20-80, 10-90 וכאלה, ואני בכלל לא בטוח שכולם יוכלו להשלים את העסקה. לכן...
למה?
כי אם קנית דירה שני מיליון שקל למשל, או בשניים וחצי מיליון שקל. ועכשיו אתה שילמת רק 10% או 15%. לא בטוח שהמשכורות שלך יאפשרו לך לעמוד בהחזרי המשכנתא שתידרש לקחת.
אבל אם אתה לוקח 10%, זה באמת מביא אותי כאילו גם לשאלה של מינוף, כמה מינוף לקחת. כי אם אני לוקחתי 10%, זה לא אומר שאני אקח משכנתא אחר כך 90%. זה אומר שחלק אני אצטרך עדיין, אבל יש לי זמן לצבור הון עצמי.
אז אם זו דירה יחידה, אתה תצטרך להשלים ל-25%, ולקחת משכנתא של 75%. אז לא בטוח שה-75% מתאימים לך למאפיינים שלך.
אז זה צריך לבדוק לפני שאתה עושה את העסקה.
חד משמעית. חייבים לבדוק את זה מראש.
ברור. זאת אומרת, אתה צריך לתכנן את התוכנית האסטרטגית לרכישת הדירה, גם אם אתה תשלם את ה-20%
האלה. ולא לסמוך על זה שאני אמכור את הדירה לפני האכלוס. כי
יכול לקרות מלחמה, קורונה, היינו שם במצבים האלה.
נכון, ובהחלט לעשות את התכנון הפיננסי מראש.
כמה מינוף אתה ממליץ לקחת באמת, אפרופו מה שאמרת?
תראי, זאת שאלה מאוד טובה, אבל זה תלוי בכל אחד לפי האפיון שעשינו לו בהתחלה. Okay. זה בלי אפיון ללכת לעסקה, זה פחות מומלץ.
אוקיי.
עכשיו, אני יכול להגיד לך שיש עוד שני סוגים של השקעות שאני אדבר עליהן.
יש לנו 3 דקות.
יאללה. אז 3 דקות, אני אדבר על 2 סוגים נוספים. יש מה שנקרא השקעה בקרקע. אז גם פה זה השקעה לטווח של בין 7 ל-10 שנים, לעשות את זה רק אם, היום זה נהפך ליותר ויותר פופולרי, כי מחירי הדירות כל הזמן בעלייה, ואנשים מחפשים איך להיכנס לקבוצת רוכשים בקרקע, ובבוא היום, לשים כרגע סביב 250-300 אלף שקל, ובבוא היום לעשות רווח, כי אתה, קרקע זה... המס רכישה הוא רק 6% לעומת 8%, ובבוא היום לשלם רק את עלות הבנייה, ולהרוויח גם לא סכום לא מבוטל, להפך, כמו שמרוויחים פחות או יותר כמו בהתחדשות עירונית. דבר נוסף, בדקה וחצי האחרונות שנשארו לי, אני רוצה לדבר קצת על השקעות בחול. אז יש גם השקעות בחול שהן הרבה יותר זולות מהשקעות בארץ. גם פה אני ממש ממליץ לעשות לכל אחד לעשות את האפיון, מה מתאים לך, באיזו מדינה, האם לקנות דירה, האם להצטרף לקבוצה של השקעה זמנית של שנתיים, שלוש, אבל תמיד ללכת עם המלצות, איפה שאתה לא הולך להשקיע, לא להתפתות וללכת לחברות שמפרסמות, תמיד לבקש ממליצים, תמיד לראות את כל התמונה, כי... אחרת יש אכזבות ולא חסרות אכזבות, נכון. בחול יש גם הרבה מאוד אכזבות.
נכון. תראה, הגענו לסיום, עבר מהר, ויש לי עוד מלא שאלות לשאול אותך, אז אנחנו אולי נצטרך לבוא, להזמין אותך שוב. אבל רציתי לשאול אותך, תן לנו טיפ. באמת, את טיפ הזהב שלך למשקיע, 30 שניות.
טיפ הזהב למשקיע הוא באמת... ללמוד כמה שיותר לפני שאתה נכנס להשקעה, לראות מה הכי מתאים לך, ואני חושב שהטיפ הכי טוב שאני לדבר עם אנשים שעשו את זה, לראות ברשת, לעקוב אחרי פודקאסטים, ולהיות כל הזמן בתנועה, כי הגענו למסקנה, בטח ובטח בעקבות השנים האחרונות במדינה, שאף אחד לא יעשה את העבודה בשבילך. אתה חייב לדאוג לעצמך ולמשפחה שלך, וכך אנשי מקצוע טובים שישמרו עליך מטעויות ויחסיכו לך הרבה מאוד זמן. ונכון, תמיד יש הפתעות, אבל תמזער אותם כמה שפחות.
מדהים. אני רק רוצה לספר לכם לפני סיום שיוסי ברם הוא בעלים של קהילה בפייסבוק, כמו שדיברנו בהתחלה, שנקראת לקום מהקורסה לעתיד בטוח.
מהקורסה
לעתיד בטוח, אז תחפשו את הקהילה הזאת ואתם מוזמנים להצטרף. יש שם המון ידע וטיפים בכל מה שקשור לנדלן. יש גם קהילה בוואטסאפ, מי שרוצה.
יש לנו גם קהילות, קבוצות וואטסאפ, כן.
כן, מי שרוצה להצטרף.
שאני רוצה להגיד לך שהרבה קולגות שלי משתפים באופן שוטף, אירועים, ואין לנו אגו, ואנחנו נותנים ערך לכולם.
מעולה. אז באמת מומלץ בחום לכל מי שחובב נדלן. ואני רוצה להגיד לך, יוסי היקר, תודה רבה שבאת, תודה רבה ליוסי ברם על הידע והטיפים הטובים.
תודה רבה, ענבר, שהזמנת אותי, זה ממש כבוד גדול להתארח אצלך.
תודה רבה. תודה לכם שהייתם איתי, אני הייתי ענבר רעם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 5, להתראות סופש מעולה, ואינשאללה, עד שבוע הבא, עוד אחים ואחיות שלנו בבית.
זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת שחלום. סופו להתגשם, אני אומר תודה ואחר כך נושק, כמו חופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך, בין דמעות ובין כאב. אני הולך, אני הולך. זה שיר פרדון, תמיד אומרים בין השורות, שכמו חידון, פרדות גם הן אינן כתובות. אין לי מנוחה, רוחך שבי גם בחופים שים עוזר, אני עובר עכשיו ממך, בין מאות ובין כאב. אני הולך, אני הולך. Yeah.